נפתח נדמה לי עם אלי ויזל. ואלי ויזל היה דמות מרתקת מצד אחד, שנויה במחלוקת מצד שני, גרם ללא מעט תהיות אמוניות ללא מעט אנשים. בוא נפתח את הנושא הזה.
תראה, בוא אני אגיד לך דבר אחד. קודם כל, לגופו של אדם אנחנו לא מדברים, אדם נפטר, ינוח בשלום משכבו, ואם באופן אישי היו צלילים של שינוי די רדיקלי בגישה שלו לאמונה ולקיום מצוות, אנחנו מאחלים לו שהקדוש הוא יקבל את זה כתשובה שלמה, ואנחנו נסייע לתשובה זו להתקבל על ידי שנאמר אשרי זקנותו, שאולי בעזרת השם כיפרה על ילדותו, אבל מכיוון שהדברים נכתבו ונכתבים, ואלה דברים, יצחק קצנלסון, המשורר, לפני שפרסם את ספר שיריו הראשון, לפני המלחמה, טרם הפך להיות למשורר שואה, מוציא ספר של שירי טבע, שירי פרחים, שירי יין, שירים כלילים ונחמדים. והוא נפרד מהם במאמר פרוזאי יוצא מן הכלל בתחילת הספר. השירים עצמם, לפי עניות דעתי, הם לא בעלי ערך ספרותי מי יודע מה, אבל המאמר הראשון שלו הוא מאוד חשוב.
אבל רגע, לפני, פשוט... לפני שניגע במאמר עצמו, אני חושב שצריך משפט אחד על אלי ויזל בכל זאת.
רגע, כן? רגע, אנחנו נחזור אליו.
כן, אוקיי.
אני לא
מזניח אותו.
ממנו. אוקיי. כן. במאמר הזה הוא כותב מכתב פרידה מהשירים שלו. ברגע שאני מדפיס אתכם, אתם כבר לא שלי, אתם כבר של העולם. זה מה שקורה לאדם שמדפיס ספר. או ספרים, וזה מה שקרה, מה שצריך לקחת בחשבון, לדבר על, לא על אלי ויזל האיש בלבד, שהוא באמת לא אדם שאני מכיר אותו באופן אישי, אלא על אלי ויזל כפי שהוא יישמע, הוא נשמע, ועוד יישמע לא זמן ארוך, אני לא מאמין שחיי המדף של האנשים האלה, הם מי יודע מה ארוכים, בעוד 40-50 שנה איש לא זוכר אותם, אבל בשנים האלה, הדברים שהוא כתב, הם צריכים טיפול בהחלט יסודי. והייתי אומר ככה, ישנם שני סוגי סופרים שראויים לתואר סופרים, יוצרים. יש יוצרים שיוצרים יש מעין כמעט, כלומר, לוקחים לא כלום ועושים ממנו כלי למחשבות עמוקות, לרגשות נשגבים.
הם באים מהמקום של הסופר.
של הסופר האמיתי. הרבה יותר קשה להיות סופר אמיתי באמת, שחיי המדף של ספריו יהיו יותר מכאן ועכשיו, כמדובר באדם שכותב על רקע אירועים שהם בעצמם מדברים בעד עצמם. ולכן כשאתה לוקח אנשים, אפילו סופרים שהיו גדולים באמת, כמו טולסטוי, מלחמה ושלום, או דוסטייבסקי, או אחרים, כל מיני אנשים שכתבו על רקע של מלחמות גדולות שהיו, על רקע של אירועים גדולים שהתרחשו. דוסטייבסקי את יצירותיו הגדולות כתב אחרי שהוא עצמו עמד מול כיתת יורים וכבר ירו, וברגע האחרון, לפני שפגעו בו, בין אלה שנידונו שם למוות, הגיעה חנינה והוא נשלח למחנה עבודה רוסי, ששם הוא הפך את כל השקפותיו, הפך להיות למאמין באלוקים כתוצאה מזה. ומזה נולדו היצירות המפורסמות שלו, החטא ועונשו והאחרים. האדם שכותב על רקע חוויות שהוא עבר בשואה, לא צריך להיות סופר גדול, לא צריך להיות יוצר אמיתי, כדי שהדברים שלו באמת יקבלו הד ויתפרסמו. כשאני לוקח שני אנשים שכתבו את הספר המרכזי שלהם ממש ממש אחרי האירועים, אלי ויזל והלילה שלו, וקצטניק עם סדרת ספריו. שניהם כתבו מיד אחרי האירועים. אני חושב ששמיים וארץ יותר קרובים לפי טעמי, למרות שהאקדמיה לא אוהבת את קצטניק ומאוד אוהבת את אלי ויזל. אבל זה רק בגלל שקצטניק מדקדק להם יותר מדי. ואלי ויזל הוא כתב דברים קשים, הוא כתב את התיאור של הדברים שהוא עבר.
אז בוא באמת נתייחס לעניין הזה של אלי ויזל. אלי ויזל, אתה יודע מה, בוא נדבר על מה שככה עבר על שנינו ביממה האחרונה, סוג של התכתבות מייל, אני אבי מורי שליטה ואתה על דמותו של אלי ויזל. ואבא שלי מביא כמה דוגמאות על היותו של האיש כמי שהפיץ את, את אותה אמירה שיתכן שיסב הנזק ברבות השנים לשאלה איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. אלי ויזל היה מראשי הטוענים את זה בשנים הראשונות של אחר השואה או בשנים עברו יותר, וזה הפריע ללא מעט אנשים. אני אגב, כשקצת נברתי בטקסטים בעניין הזה, פתאום אני מגלה שהיו לא התכתבויות עם הרבי מחב"ד בעניין הזה, והרבה מאוד פרסומים סביב אותן אמירות שלו. והשאלה הכי התייחס לזה, מצד אחד הוא נפטר. מצד שני, האמירות האלה חלחלו, והרבה אנשים עד היום בוויכוחים, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? איפה אלוקים היה בשואה? צריך תשובה הולמת לזה.
התשובה ניתנת בהרבה מקומות, אבל השאלה היא אחרת. השאלה היא לא בגלל שאלי ויזל שאלת השאלה, לכן השאלה הזאת נשאלת וצריכה תשובה.
לא, בגלל שמייחסים חשיבות למילה הכתובה של האיש הזה, ולדמות מרכזית של אלה שסיפרו את הסיפור העגום של השואה, העצוב, הדרמטי, הטרגי, הכל. יש לדברים שהוא כתב, דברים שהוא אמר, הנה עובדה, העילה שיש סביבו, עד כדי פרס נובל, והסופר,
וכולי. הציבור האקדמי יודע בדרך כלל להבחין בין תכלת לקלילן. ועדת פרס נובל לספרות יודעת להבחין בין סופר שיש בו ממש לסופר שהוא יותר עיתונאי ומדווח מאשר סופר, ולא הוגה דעות ולא פילוסוף. למשל, אמרי קרטיס, גם יוצא שואה, גם מהונגריה, גם עבר מסלול לא פחות קשה מאלי ויזל, והוא חיבר ספר שנקרא ללא גורל, ספר מאוד עמוק. הספר הזה זכה לפרס נובל לספרות, למרות שזה ספר אחד בלבד. אלי ויזל חיבר 40 ספרים. הוא לא קיבל פרס נובל לספרות.
לשלום
הוא קיבל. הוא קיבל פרס נובל לשלום.
על מה, אגב? למה שלום? מה הוא עשה למען שלום?
אז ההתייחסות לאלי ויזל היא לא כאל פילוסוף או סופר, אלא כאל אדם שתרם לסובלנות ולקריאת התגר כנגד שנאה ש... במקרה שלו, ברוב המקרים, מכוונת כלפי עם ישראל, והביא מודעות לעולם שצריך לעשות משהו שזה לא יקרה עוד פעם. אם יש מה לעשות שזה לא יקרה עוד פעם, ועל רקע מה שקורה היום בכל אתר ואתר, הרי הקריאות שלו הם באיזשהו מקום מתגלגלות ככל קורה במדבר. אבל הקריאה עצמה היא חשובה. ולכן, כשמדברו על מי שלוקח את... אלי ויזל אמר, שאל שאלה, אלי ויזל הוא לא בשביל לשאול שאלה.
כמובן, בשבילך ובשבילי לא.
לא, בשבילך ובשבילי ובשביל כל אלה שהכירו את, שהעמידו אותו במקום המתאים לו וההולם לו, לא במקום של הוגה דעות, אלא במקום של עסקן, במקום של אדם שקושר קשרים, במקום של אדם שיש לו יכולת הסברה ויש לו יכולת להטביע מטבעות לשון. למשל, מטבע לשון אחת שמאוד מאוד מוצאת חן בעיניי של אלי ויזל הייתה, שהוא אומר, ההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות, והוא לא פחד להטיח בפני ארצות הברית את השמות הכי חמורות בעולם מדוע הם היו אדישים. או למשל, במאמר שהוא כתב על רקע משפט ברבי, הוא מאשים את האמריקאים בציניות נוראה, בזה שהם נתנו כיסוי לקלאוס אלטמן, שהלא הוא קלאוס ברבי, והם העניקו לו את השם הכיסוי שלו, וקצין אמריקאי בשם רוטנברג, יהודי, הוא הופקד להעביר אותו בשלום את הגבול, כי הוא סיפק להם שירותי ריגול אצל הרוסים. וכותב אלי ויזל בתיים האמריקאי, היה כדאי לאמריקאים שהקצב מיליון ירצח את הילדים האלה, כדי שהוא ירגיש אחר כך צורך, כדי לשמור על אורו לספק ריגול אצל הרוסים. האם לא מצאו אמריקאים מרגל יותר טוב חוץ מהקצה מיליון? הוא מסכם את המאמר הזה, וזה גם הכותרת של המאמר, שהתפרסם בטיים מגזין. האם הוא היה נורמלי? אנושי? Was he normal? Human? Poor humanity. אנושית או אנושות אומללה. זה המקום שהיה באמת לאלי ויזל. לא כהוגה דעות, אלא כמוכיח בשער. ומבחינה זאת הוא עשה עבודה נהדרת, כי שמעו אותו. עכשיו, הבעיה הייתה, ואני לא חושב שצריך להוקיע, צריך פשוט להעמיד דברים על דיוקם. אלי ויזל, כששואל איפה היה אלוקים אין לדברים משקל סגולי יותר מאשר אם היה שואל את זה יוסי כהן, או שמרל ברל ינקל, או כל אחד אחר. זה לא מאן דאומר בתחום הזה. הוא לא היה הוגה דעות, הוא לא היה תלמיד חכם, הוא לא היה פילוסוף, הוא לא התיימר להיות, אני מניח.
אבל שוב, הרב נגרשל, אתה עונה לאנשים שיודעים את התשובה.
אז עכשיו גם אלה שלא יודעים יודעים.
כן,
אבל... הרי כל העולם מקשיב לנו. כל העולם מקשיב לנו.
אבל יש עדיין כמה אנשים בארצות הברית ובערבות רוסיה ועוד כמה יהודים בארגנטינה שברגע זה לא מאזינים לנו.
אני מדבר על אנשים אינטליגנטיים.
לא, אין להם קליטה.
אין להם קליטה. אז
זה תגיע לרדיו כל חי. תחנת רדיו בניו יורק לא מעבירה אותנו והאפליקציה אצלם קבועה ואין גישה לאתר. אני מדבר על אנשים שלא מודעים לזה ואני מדבר על המון העם שלא מודע לזה וקורא, אתה יודע, אנשים שרחוקים מתורה מצוות, קוראים בשקיקה ספרים.
אז בוא ניתן את התשובה בלי להטיח בוץ בפניו של בן אדם.
ברור.
עצם העובדה שאת פרס נובל לשלום, את הכסף שהוא קיבל על פרס נובל לשלום, הוא נתן כדי לבנות בית כנסת על שם עירו סיגט בחולון כמדומני. עצם העובדה שהוא קבע חברותה כל יום והתפלל והניח תפילין כל יום בשנים האחרונות, מראה שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. איש שצעק בזמנו על איפה היה, הוא צעק את זה מהמיית הלב, הוא לא צעק את זה מניתוח שכלי. הוא עצמו, את זה צריך לפרסם.
הוא אגב לא בא ממקום של להטריס.
לא, הוא של כאב.
של מי שהיה שם וכאב.
בוא נצעק. אני תמיד אומר, אמרתי תמיד, שבשנים הראשונות שהיא... לפני הרבה שנים כשהתחלתי לדבר על השואה, אני התחלתי לדבר על השואה כמעט כשהתחלתי לדבר, אבל אני מדבר בפני ציבור. נזהרתי לא לדבר על השואה בפני יוצאי שואה. על השאלה של אלוקים, של השגחה וכן הלאה. ולמה? כי הייתי פוגש ביוצאי שואה, והאנשים האלה היו מתיחים, שאלות קשות, והייתי עונה להם, והם לא יכלו לדחות את דבריי, אז הם שתקו, ולמוחד הם באו עוד פעם עם השאלה. ואני הייתי מתוסכל, מה עושים? ואז הגעתי להבנה של הדברים. האנשים האלה לא שואלים, הם זועקים. זועקים מכאב. רק הם לא מאמינים שאחרי כל כך הרבה זמן עדיין הכאב בוער בתוכם, אז הם עושים רציונליזציה לכאב ומנסחים אותו בצורה של שאלה. ולכן, אם אדם עומד ליד קברו הפתוח של בנו ושואל, צועק, אלוקים למה? אתה תיגש אליו, תגיד לו, זאת הבעיה שלך? בוא ניתן לך הרצאה על גלגול נשמות, על כוס קפה, אתה תמיד בדיוק מה הבן שלך בא לתקן. זה מה שצריך לעשות? הוא צריך תשובה, הוא צריך את הבן. אתה יכול להביא לו את הבן? לא. אז תשתוק. כשבן אדם זועק מכאב, אז יש כאבים שתרופות הרגעה מועילות, יש כאבים שהזמן מרגיע, ויש כאבים ששום דבר לא מרגיע. ובכאבים כאלה, כשאתה שומע אותו זועק, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להניח את ראשו על כתפיך, או להניח את ראשך על כתפה, ולתת לו להרגיש שאתה שותף איתו בכאב. לא לנסות לענות תשובה. זאת זה... אחרי, ולכן אני, מאז התחלתי לדבר לפני יוצאי שואה, והייתי אומר להם ככה, תראו רבותיי, אם אתם שואלים שאלות, תדעו לכם שהתשובות תהיינה מאוד מאוד כואבות ומאכזבות. כי מי שמרמה את עצמו שתשובה תוכל להרגיע את המיית הלב, ברוב המקרים זה לא קורה. אם אתם רוצים לזעוק מכאב, אל תנסחו את זה בצורה של שאלה, אל תצפו לתשובה. וזה בדיוק העניין. מבחינת השאלה הרציונלית, נכון, השואה זה דבר כואב, התורה דיברה על אפשרות של גם בחור, גם בתולה יונק עם איש צבע, על מזי רעב, על ההסתר פנים. התורה דיברה על מבול שמיליונים של תינוקות טבעו במים. האם זה מרגיע את הכאב? לא, זה לא מרגיע. ולמה זה לא מרגיע? הקדוש ברא אותנו בצורה כזאת שזה לא ירגיע. כי כשהקדוש הוא רוצה להקות, הוא רוצה שיכאב. והכאב הזה צריך לעורר. ואם זה לא מעורר, אז השכינה בוכה ואומרת לשווי כי הייתי את בניי, מוסר לא לקחו. לעורר מה? בשביל זה אני צריך להגיד למה זה בא? אני לא יודע למה זה בא. אני גם כן לא מחפש למה זה בא. גם לא גילו לנו למה זה בא. כדי שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, בכל הספקטרום שהוא יכול לעשות.
טוב, אני רוצה רק עוד משפט אחד על אלי ויזל. ראשית, ככה פרט לא טכני, אבל ביוגרפי, אלי ויזל היה נער בשואה. כמדומני שהוא חווה את הימים האלה בבוכנוולד, נכון?
הוא התחיל באושוויץ, מצד המוות. אושוויץ, מצד המוות ובוכנוולד.
הוא היה שם עם הרב לאו, כמדומני.
הוא היה עם הרב לאו ועם הרב מנשה קליין, בעל משנה הלכות.
האדמו"ר מאונגוור שנפטר לפני שנים אחדות. והוא אגב סייע לו להקים ישיבות.
נכון. אני הייתי השבוע אגב בקהילת אונגוור ברמות, בטקס חנוכת גן זיכרון קדושים, שיהודי בשם דוד אריה פרידמן, שגם כן סייע לבנות כל הקהילה שם, סייע, במרכז הגן יש שישה דקלים, מוארים, כנגד שישה מיליון היהודים שנרצחו, ופשוט הרעיון שבית כנסת צריך להיות גם כן מפואר, להחזיר את תפארת גאון בית השם בצורה יפה ומפוארת, זה עוד סוג של להקים את מה שרצו להפיל.
בדיוק. עכשיו, אם אני קורא נכון, אני ככה מרפרף על מאמרים שפורסמו בהם, האחרונים במיוחד על אלי ויזל, אחד הדברים זה בעיתון הארץ, שמתייחס לספר שלו בעברית של אלי ויזל, ששם הוא כבר שינה קצת מהניסוח ההוא של איפה היה אלוקים בשואה, נכון?
כן.
וככה להשלמת העניין, יואל רפל, שהוציא לאור את הספר הזה בעברית, בתרגום ממנו, עוסק בשאלה למה הוא שינה, ובשינת הגרסה, בשעתו הגרסה הייתה בצורה הזו, כפי שהצגנו אותה קודם, ובגרסה בעברית הוא שינה אותה. ייתכן, יכול להיות אפשר לומר שהיהודי פשוט חשב אחרת בערוב ימיו על אותן שאלות קשות שהיו לו?
אני אגיד לך את דעתי בעניין הזה. ברגע שאני אמרתי קודם, שאלי ויזל לא היה הוגה דעות, ולא פילוסוף, זאת אומרת, לא בגלל זה הוא התפרסם. ממילא, אני לא חושב שזה נושא ציבורי, מה אדם פרטי חשב. אין לזה משמעות.
כן, אבל שוב, אני חוזר לנקודה ההיא, הוא כתב את זה,
וסיכר באנשים השאלה. אלי ויזל כתב, שוין, אז מה?
אוקיי. האמת היא, אלי ויזל היה עיתונאי, אחרי השואה, כתב
בצרפת,
אחרי זה בניו יורק, הוא כתב כאן לעיתונים בישראל, נדמה לי לידיעות אחרונות. הוא היה איש תקשורת. למה להתרגש יותר מלאי? אבל כן, אנשים מייחסים חשיבות רבה למילה הכתובה של עיתונאים, בטח כשזה מישהו שעשה קריירה לאותו ניצול שואה, באופן טבעי. טוב, כך נתייחס לזה.
תראה, אני חוזר ואומר מבחינתי, קבל את האמת מי שאמרה, והמשפט הזה שציטטתי קודם, שאמר אלי ויזל, שאני מרבה לצטט אותו, שההפך מאהבה זה לא שנאה.
אדישות.
אלא אדישות. ולמה? כי שנאה ואהבה זה שתי מתייחסויות. אתה מתייחס אליי. כתוב אצל תמר ואמנון, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. אז מה פשט? אז שהשנאה יותר גדולה מאהבה, תודה רבה. זה לא אומר לי שום דבר לשנאה, אם היא יותר גדולה מאהבה. אלא התשובה היא, כי גדולה השנאה אשר שנאה, אתה יודע מאיפה יש לו כוח שנאה כל כך גדול, מה המקור לאותה שנאה? מאהבה. אותו מקור, אותו מעיין, ממנו נבעה האהבה, ממנה נבעה בסופו של דבר השנאה.
או משהו אחר, ההפך מאהבה זו אדישות ולא שנאה, אבל ההפך משנאה זו כן אהבה.
ההפך משנאה זה אהבה?
כן?
יכול להיות, אבל לא. אבל ההפך משנאה זה אהבה, ושניהם ביחד הם מתייחסות. וההפך משניהם ביחד זה אדישות.
כן, אבל אם אני לא שונא אותך וגם לא אוהב אותך, אז בשני המקרים זו אדישות. אני לא מכיר את ה...
מה שאלי ויזל... בהקשר שבו אלי ויזל אמר את הדברים, זה נשמע מאוד חמור, וזה נשמע ככה. כשאתה שונא אותי, אז אני יודע לפחות שאתה שונא אותי, ואני יודע לפחות ש... קודם כל יש לי הרגשה טובה. אני משהו. וזה גם נותן לי כוח להתמודד. למשל, כשאתה רואה שהמעצמה הכי גדולה בעולם, ואולי הצבא הכי חזק בהיסטוריה, הצבא הגרמני, שבאמת מן הסתם היה הצבא הכי חזק בהיסטוריה, זה שהוא נכשל, יש לזה כל מיני סיבות, אבל אחרי הכל נגדו עמדו מסה אדירה של כמויות עצומות. הכמות ניצחה שם את האיכות, אבל באיכות הוא היה הצבא הכי חזק בעולם. בוודאי יש יותר חזק מכל אחד מהצבאות בפני עצמו שעמד נגדו. מה שמטריד אותו, בזמן שערב כיבוי המאורות אצלם, ב-1944, במאי, יוני, יולי, זה להשמיד את יהדות הונגריה. זה לרדוף אחרי ילדים יהודים. ובשביל זה מקדישים את כל שארית המשאבים, מאויבי תחכמני. אנחנו גם מזה יכולים לדעת להעריך את עצמנו. לעומת זאת, כשאדם הוא אדיש, אכפת לו, יכול העולם להרס. אז האדישות הזאת מאפשרת לדברים שקרו, שיחזרו ויקרו, ומאפשרת ל... זה פשוט... זה הופך את, את כל המאבק הופך להיות למשהו שהוא לא כלום. ואולי זה יהיה הקישור שלנו לנושא הבא שלנו, לגבי הביקור של נתניהו באנטבה.
כן, בדיוק באנטבה, ובכלל בארבע מדינות אפריקה. אבל לפני כן אנחנו מחויבים... למפרסמים שלנו, אז נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב.